היו חיי שרה 100 שנה ו-7 שנים, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. תם הצרה בקריאת ארבע יחיבון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני ביתו וידבר אבני חטא לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתים מלפניי. וענו בני חטא את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ומבחר קברנו קבור את מתך איש ממנו, את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. פרשה פותחת במותה, הספדה וקבורתה של שרה אמנו. אברהם אבינו מבקש דבר מאוד מוגדר, פסוק ט', וייתן לי, כדי לעשות שם קו, את מערת המכפלה, אשר לו, אשר בקצה שדהו, וכסף מלא ייתן לי בתוככם לאחוזת קבר. אברהם מבקש את מערת המכפלה. מה הוא מקבל? פסוק י' ז', ויקום שדה עפרון, עוד קו, אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. בקשר איתה המערה, פה כבר מדברים על שדה עפרון, אשר במכפלה, שבתוך השדה הזה יש מערה ועץ, וכשהוא בא לקבור את שרה, בפסוק י"ט, נאמר, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, אל עוד קם מערת שדה המכפלה, על פני ממרי חברון בארץ כנען. שאלתנו הראשונה, מה בדיוק קנה אברהם אבינו מעפרון? את מערת המכפלה? את שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? ויש בו עצים, מערה ודברים נוספים. כי אברהם מבקש את מערת המכפלה, עפרון נותן לו דבר אחר, שדה עפרון השם המכפלה. והוא קובר את שרה אל מערת שדה המכפלה על פני ממרי חברון. אז מה בדיוק אברהם קנה? זוהי שאלתנו הראשונה. מערת המכפלה, שדה המכפלה, או מקום שנקרא מכפלה. שאלה נוספת, רבותינו הראשונים והאחרונים, שואלים פה שאלה גדולה מאוד. כשמסתכלים בפסוקים, פרק אף ג' מפסוקה לפת פסוקף, מהרגע ששרה אמנו נפטרה ועד קבורתה, התורה מקדישה 20 פסוקים. אבל רק 4 פסוקים עוסקים בשרה אמנו. פסוק א' ב', היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ותמו שרה בקריאת ארבע יחיבון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. פסוק י' ת' כ', ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא אי חברון בארץ כנען, ויקום השדה והמערה שבו לאברהם לאחוזת קבר, מעט בני חטא. כל הפסוקים באמצע, 16 פסוקים, התורה עוסקת במסע ומתן שמנהל אברהם עם עפרון. אז כמעט כל רבותינו הראשונים, בן עזרא, רמב"ן, ועוד אחרים, והמלבי ועוד שואלים, מה ראתה התורה להאריך כל כך בכל פרטי המסע ומתן? התורה הרי זה לא סיפורים, התורה זה נצח, כל עוד, כל מילה, כל תג, זה קודש קודשים ונצח נצחים. אז מה התורה מעריכה? אז מה שנוגע לנו היום, זה תירוצו של הרמב"ן. מה כותב לנו הרמב"ן בקטע השני? בכתבה זאת הפרשה, להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוקים בארץ, שבא לגור שם. והיחיד וכל העם היו קוראים לו אדוני. והוא לא אמר להם כן, שהיה שר וגדול, וגם בחייו קיים לו, כדי לעשות קו, והגדלה שמך, ואהיה ברכה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו בתחילת הדרך, לך לך, אל הארץ וכולי אשר רקע, והגדלה שמך, ואהיה ברכה. השם שלך יהיה מפורסם בכל העולם. אז הנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח, מתקיים, הוא מגיע לקבור את שרה, פעם ראשונה מגיע שם, מדבר עם אנשי חברון, והם קוראים לו נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. הוא לא אמר להם מילה. הנה, הקדוש ברוך אומר לו, אתה רואה, אמרתי לך. שמך התפרסם בכל העולם. הסבר מעניין מאוד של הרמב"ן, אבל השאלה עדיין נשארת במקומה, וזוהי שאלתנו השנייה. מה ראתה התורה להעריך, ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא מקיים, הבטיח לאברהם, אגדלה שמך, והנה, זה בא לידי ביטוי, למה התורה מקדישה לדבר הזה 16 פסוקים? אפשר ללמד אותנו את זה בשני פסוקים. אברהם מתחיל את המסע ומתן, הם פונים אליו, נסיעולים אתה בתוכנו, עוד איזה פסוק או שניים, וזהו. אין צורך ב-16 פסוקים. אז ודאי שהרמב"ן, יש פה עומק בדבריו, שסביר את כל ה-16 פסוקים. לכן שאלתנו השנייה היא, לפי הרמב"ן, הסיבה שהתורה מעריכה ב-16 פסוקים את כל פרטי המסע ומתן, להראות שהבטחת השם לאברהם והגדלה שמך מתקיימת. והוא נקרא בפני ההמון, נשיא אלוהים. מדוע הצורך בעריכות כזאת גדולה להראות שההבטחה האלוקית מתקיימת? זוהי שאלתנו שנייה. שאלה שלישית, כשאברהם קונה את המערה, איך נאמר בפסוק ד' והיה נפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעי מארץ 400 שקל כסף בני ובן חמאי ואת מתך כמו, וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת. זאת אומרת, הם היו עדים, הם שמעו, והוא שקל את הכסף, 400 שקל כסף עובר לסוחר, וזה הוא נתן למי? לבעל השדה. מי זה? עפרון, בנוכחות אנשי חת. איך התורה מסיימת פסוקיו? ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם כדי לעשות קו לאחוזת קבר מאת בני חטא. שאלתנו השלישית, הרי בני חטא לא מכו את השדה לאברהם, את המערה. מי שמכר את המערה זה היה מי? זה היה עפרון. זה נעשה מה שהוא דיבר באוזני בני חטא. אבל הנה פה התורה באה ואומרת מאת בני חטא. זה מעניין שגם יעקב אבינו, המילים האחרונות שלו פה בעולם, אחרי שהוא מברך את כל הבנים בסוף פרשת ויחי, מה הוא אומר? הוא אומר בדיוק אותו דבר, שבעצם הכל, הוא בקש שקבירו אותו במערת המכפלה, שם קברו את אברהם, שם את שרה, שם קברתי את לאה, ואשר קנו לאחוזת עולם את בני חת. והרי הקנייה הייתה ממי? מאפון ולא מבני חת. אז מה ראתה התורה לציין ש... המוכרים הם בני חטא. שאלה רביעית ואחרונה, ההפטרה של השבת. ההפטרה של השבת, קטע רביעי, והמלך דוד זקן בא בעמים וחסר בבגדים ולא יחם לו, ומביאים לו את אבישג השונמית, ותוך כדי זה שהוא זקן ואבישג השונמית בבית, פסוקי, ואדוניה בן חגית מתנסה למור אני אמלוך, ויש לו רכב ופרשים, וחמישים משרצים לפניו, ולא עצבו אבי מימיו למור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב, תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום, זאת אומרת, יש לו את כל המעלות, אבא שלו לא מהיר לו על זה שום דבר, והוא מזמין גם את יואב בן צרויה, ויתר הכהן, אבל צדוק הכהן ובניהו ובן יהוידע, נתן הנביא, שימי וראי הגיבורים אשר דוד, לא היו עם אדוניה. בא נתן אומר לבת שבע, תשמעי, פה מתבשל משהו. אדוניה רוצה את המלוכה. וכדי שההבטחה של דוד תתקיים, אני מציע לך, בואי לדוד, אל המלך, ואמרת אליו, לא אתה, אדוני המלך, נשבעת לעמתך למור, כי שלומך, שלמה בנך ינוח אחריי, והוא יישב על כיסאי, ומדוע מלך אדוניהו, והנה, פסוק י' עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומליתי את דברייך. כל הסיפור שנתן לבת שבע. באמת ככה הוא מגיע, ומה התגובה של דוד? סוף ההפטרה, ויען המלך דוד, ואומר, קראו לי לבת שבע, ותבוא לפני המלך, ותמוד לפני המלך, וישבע המלך, ויאמר, חי השם, שפדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוקי ישראל, אמור, כי שלמה מלך ימלוך אחריי, הוא יישב על כיסי תחתיי, כי כן אעשה מתי היום הזה. זה ההפטרה. איך ההפטרה הזאת מתחברת לפרשה? לפסוק אחד בפרשה. בדרך כלל הרבה פעמים אנחנו טועים, רואים איזה פסוק שניים מתקשר, או, הנה ההפטרה קשורה לפרשה. אבל לעולם מסדרי ההפטרות, רבותינו הקדמונים, שסדרו ההפטרה, היא הייתה קשורה לכל הפרשה מאלף עד תו. אם זה פרשה רגילה, אם זה שקלים, זכור, פרה, חודש, זה משהו אחר, אם זה פורנות השבת, דנחמת. אבל ההפטרה הרגילה קשורה לכל ענייני הפרשה. ותמיד פעמים, הרבה פעמים, צריך למצוא את החיבור. פה, על פניו, נראה שההפטרה לא מתחברת לכלום. למה היא מתחברת? לקבורה של שרה? פה לא קברו אף אחד. אברהם עדיין חי, ברוך השם. לשידוך? פה אין שידוך, פה... אין כלום. איך זה מתחבר בכלל? יש פה בעיה, מי יהיה המלך? מה, איך זה מתחבר לפרשה שלנו? זו אלה השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. בסייעתא דשמיא הגדולה, כמו שתמיד אנחנו אומרים, כל ספר בראשית זה מעשה אבות, סימן בבנים. לא רק לבנים, אלא לא רק האבות והאמות נתנו לנו כיוון, אלא ה-DNA, הג'ינס, הגנים של האבות והאמות. אברהם הוא לא הסבא שלנו, אברהם אבינו. שרה היא לא האמא, הסבתא, היא האמא, שרה אמנו. אז כל פעולה, כל צעד באבות ואמאות, הכל מתחבר אלינו לעבודת השם. אז נראה בסייעתא דשמיא היבט מאוד מעניין בסוגיה הזאת. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה בדיוק קנה אברהם מאפרון? את מערת המכפלה, את שדה המכפלה, או מקום שנקרא בשם מכפלה? שאלה נוספת, הרמב"ן מסביר למה התורה מעריכה 16 פסוקים מכל פרטי המסע ומתן, כדי ללמד לנו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם והגדלה שמך. הנה זה מתקיים, פונים אליו אנשי חברון, אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, בערכה גדולה, למרות שלא דיברו איתו, לא הכירו אותו, לא ראו אותו, והוא לא דיבר איתם. שאלתנו היא, למה להסבר המעניין הזה של הרמב"ן יש צורך ב-16 פסוקים? אפשר לתמצת את זה ב-2-3 פסוקים. שאלה שלישית, מי קנה, מי מכר את המערה לאברהם? ודאי איפון החיתי, הוא שוקל אותה כסף. אז מה ראתה התורה לסיים? ויקום השדה והמערה שבו לאברהם לחוזת קבר מעט בני חטא. זה היה לא בני חטא, זה איפון. ושאלה רביעית ואחרונה, מה הקשר בין ההפטרה שעוסקת בהמלכת שלמה אחר דוד לכל ענייני הפרשה? אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט ונראה באמת בסייעתא דשמיא דבר מאוד מעניין. אברהם אבינו מבקש דבר אחד, לקבור את שרה במערת המכפלה. המילה מכפלה בלשון הקודש, הפירוש, אותו דבר פעמיים. אותו דבר פעמיים, זה מכפלה. איפה מצאנו בפעם הראשונה בתורה מכפלה? פעם הראשונה בתורה, ביום השלישי של הבריאה, נאמר בקטע החמישי, ואומר אלוקים, תדשי הארץ, דשא עשב, מזריע זרע, עץ, פרי, עושה פרי. קדוש ברוך הוא ביקש מהאדמה, שתוציא עץ, שמי שרוצה לאכול את הפרי, יאכל את הפרי, אין לו פירות, יאכל מה? את העץ. העץ הוא פרי, והפרי הוא פרי. אבל מה עשתה האדמה? ותוצא הארץ, דשא עשב, מזריע זרע למינהו, ועץ, עושה פרי. אשר זרעו בו למינהו, העץ הוא עץ והפרי הוא פרי. זאת אומרת, בורא עולם ביקש שהבריאה כולה תהיה בריאה של מכפלה, אבל האדמה לא הייתה מוכנה, לא הייתה מוכנה, היא הוציאה משהו אחר ממה שהקדוש ברוך הוא ביקש. אמר הקדוש ברוך הוא, נעשה את זה עם האדם. האדם הרי גם בא מהאדמה. האדם יהיה בריאה כזאת, בריאה של מכפלה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר בקטע השישי, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפר עפר נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. ולעולם בתורה ויצר זה עם יוד אחד, ורק כאן עם שני יהודים. אומר רשי בקטע השביעי, שתי יצירות, יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים. שתי יצירות. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ביקש ליצור אדם שיחיה חיים נורמליים, פה עם שתי רגליים על הקרקע. אבל בכל תחום בחיים שבו הוא יתעסק, תמיד אפשר יהיה לראות הוא מחובר למה שמעליו. זה לא סתם, הוא מחובר למה שמעליו. חיים של מכפלה זה לחיות פה ולהיות מחובר למה שמעליו. איך כתוב באור החיים הקדוש, אילו לא חטא האדם הראשון, הוא היה חי פה והיה חי שם. כמו שאדם חי בבית ובעלייה. מה זאת אומרת? שואלים אדם איפה אתה גר? אז מה הוא אומר? אני גר ברחוב הזה, מספר הבית הוא כזה וכזה. אבל בבית שלו יש כמה קומות. יש בייסמן, יש קומה שנייה. אף פעם לא שואלים אותו איפה אתה גר, כי איפה הוא גר באמת? הוא גר בכל הבית. אם המשרד שלו בבייסמן הוא יורד למטה, אם החדר שלו חדר לימוד בקומה השנייה הוא עולה למעלה, אז הוא עולה ויורד כל הזמן, זה בית. האדם הראשון אילולי חטא, הוא היה גר בבית ועלייה. זאת אומרת, הוא היה גר פה וגר שם. היו אפשר היה לראות עליו שהוא מחובר למה שמעליו. אבל זה לא קרה. למה זה לא קרה? כי מה שעוזר לנו, הסולם שעוזר לנו לחיות פה ושם, בית ועלייה, אחד הסולמות, זה המצוות. והקושי הגדול בקיום מצוות, זה שהטעם של המצווה לא נמצא פה. טעם המצוות שם. בעולם העליון. אם היה לנו פה את הידיעה מה הטעם של כל מצווה, היינו רצים אחרי מצווה בלי הפסקה. אבל מכיוון שאין לנו את זה, אז אם הקדוש ברוך הוא היה בא ומציע לנו מבין תרי"ג מצוות, אם אפשר להוריד קצת, היינו חותכים הרבה מצוות מכל הכיוונים. למה? כי אין לנו הבנה מה זה טעם של מצווה. נראה לי זה בלי טעם. נראה לי אין בזה צורך. אז לכן אין את החיבור הזה לשם. למרות זאת, חז"ל מלמדים אותנו שיש כאלה שהיו פה בעולם שחיו את העולם עם שתי רגליים על הקרקע, אבל היה להם את הטעם של שם. וזה הגמרא במסכת בבא בתרא בקטע השמיני, תנו רבנן שלושה איתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא, ואילו הן אברהם יצחק ויעקב. אצל אברהם כתוב השם ברך את אברהם בכל, בכל פירוש הדבר הוא מחובר לשם. יצחק אומר באוכל מכל, ויעקב אומר יש לי כל. הם היו אבות, הם היו מחוברים. ולכן מעניין כמה נפלא הדבר, כמה שנים חי אברהם אבינו? 100 שנה, 70 שנה ו-5 שנים. בגימטריה, זה לא שלי, הקדמונים אומרים המכפלה. מכפלה. מכפלה בגימטריה 175. יצחק, אומר האריזל, למה? מה השם יצחק? מה הוא מקפל בתוכו? שני מילים, קץ, חי. הגיע לקץ בעקדה, והוא חי מחדש. זאת אומרת, הוא לגמרי מחובר לשם. ויעקב אבינו, מה כתוב על יעקב אבינו? יעקב אבינו לא מת. מה זאת אומרת הוא לא מת? כתוב, יקברו אותו, הנה. אמר רבי יצחק, קטע התשיעי, יעקב אבינו, אמר רבי יוחנן, לא מת. תראו שדבר, יעקב אבינו כשהוא חי, הוא כבר היה מחובר לשם. המעבר שלו מפה לשם לא היה מעבר דרסטי. זה בעצם היה מה? המשכיות. המשכיות אחת. יעקב אבינו מה? לא מת. זה היה כמובן. זאת אומרת, האבות חיו חיים של מכפלה. הם חיו פה, ומעשיהם יראו שהם מחוברים לשם. מעשיהם יראו שהם מחוברים לשם. הם היו אבות. בסוגריים, הערה קצרה, סיפר לי בנו של רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שאחרי מלחמת העצמאות, מנחם בגין בא לרבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, ואמר לו שהחליטו באצ"ל שדבר ראשון הרב יבחר לו דירה בקטמון. הרי כבשו כל קטמון, והרב יהיה הראשון שיבחר דירה, בית, מה שהרב רוצה למשפחה, ואחר כך אנחנו כבר נסתדר. הוא אמר להם, אני טוב לי איפה שאני גר, במשכנות, שני חדרים, מסתדרים, הכל דומה. אבל יש לך הזדמנות, דירה גדולה, קח כמה קומות, הילדים האלה בנוח. הוא אומר, תראה, אחרי 120 יותר קל לעבור במשכנות להר המנוחות מאשר מקטמון לכמה קומות. שם יהיה לי מעבר יותר מדי גדול. פה זה פחות יותר דומה. לא יהיה לי משבר. כן? בכל אופן, לענייננו, האבות חיו חיים של מכפלה. חיים של מכפלה, הם מחוברים משם. והאמת היא שלכולנו יש את ההזדמנות באמת לטעום חיים של מכפלה. להיות מחוברים לשם. מתי? כל שבוע. באיזה יום? בשבת. שבת הרי זה מעין עולם הבא. לכן מה קורה לנו בשבת? אומרים חז"ל בקטע העשירי, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם. למה טוב להודות להשם? רבי יצחק פתח, ראו כי נתן, כי השם נתן לכם את השבת. מה ראו? אמר רבי, מרגיליתא דאבית לכון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יהלום. מה בדיוק הוא נותן? אמר רבי יצחק, כל עסקה של שבת כפול, הכל בשבת זה כפול. העומר כפול, שני העומר לאחד. הקורבן כפול, שני כבשים בני שנה, כל יום זה את הכבש האחד הבוקר, כבש השני מן הארבעים, בשבת זה כפול. עונשה כפול מחללי עמות יומת, מתן שכרה כפול. וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד. העזרה כפולה, זכור את יום השבת, שמור את יום השבת. המזמור כפול, אומרים פעמיים מזמור שלי יום השבת, נשמה יתרה. זאת אומרת, השבת, כל עניינה, כל הכפילות שיש בשבת, עניינה להראות לנו שאנחנו בעצם פה, אבל יכולים לטעום, להיות מחוברים למה שמעלינו, זה לא יום חופש, זה למה שמעלינו, ולהשתדל לקחת את זה כמה שיותר לימות השבוע. והאמת היא שזה בכלל ביהדות. זה, ביהדות אין מושג שנקרא סוף. אין דבר כזה סוף. יש מושג אחר שנקרא מה? תכלית. אדם גומר מסכת, הוא אומר אדרן הלך. זה לא לחזור עוד פעם. זה טעות. אדרן הלך. תראו שדבר עכשיו יש שתי מסכתות. אחת בארון הספרים ואחת אצל מי שלמד. ועוד מסכת ועוד נוסכת. אצל מי שלמד. ולכן אומר הגר"א שהמילה סיום, סמך י' ו' מ', כל אות שהופכים אותה למילה, אז הפנים והחוץ זה אותו דבר. סמך כאות זה 60. אבל כותבים את זה בכתיב מלא, מם חף סופית, סמך מם, מם חף סופית זה גם 60. יוד זה 10. אבל יוד וו דלת, וו דלת זה גם 10. וו פעמיים וו, ומם פעמיים מם. מה זה סיום? שהדבר יכפיל את עצמו. יש חיבור. אז למעשה, זה טבוע. בנו, זה אין מושג של סוף. יש מושג של תכלית. השבת היא תכלית למעשה בראשית. אז לכן הכל כפול. אלה היו האבות ואלה גם היו האימהות. כשאברהם מספיד את שרה, מה הוא אומר עליה בין היתר בקטע 11? זממה שדה ותיקחהו. זו מערת המכפלה שנקברה בו. היא זממה את שדה המכפלה, היא כבר רצתה את זה. מה זאת אומרת היא רצתה? כל מערת המכפלה הגיעה בכלל אחרי שנפטרה. לא, זאת אומרת, כל החיים של שרה ממנו גם היו חיים כאלה של מכפלה. אפשר גם היה לראות עליה, היא פה, אבל היא מחוברת לשם. ומעניין, מיד לאחר קבורת שרה, מה קורה? השידוך עם יצחק ורבקה. והשידוך הזה בין יצחק ורבקה, מה נאמר? בקטע ה-12, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. שואלים חזל בקטע ה-13, וכאילו אב אלה ביתה או מקום אחר להתפלל? אין לו איזה בית כנסת? אלא אותה השדה אשר קנה אברהם סמוך למערה. זאת אומרת, הפגישה הראשונה בין יצחק ורבקה הייתה איפה? במערת המכפלה. הם הולכים עכשיו להקים עוד דור של מכפלה. עוד דור שיחיה פה ואפשר יהיה לראות אותו מחובר לשם. שם הם נפגשים. יצחק ורבקה. לכן איש ואישה זכו שכינה ביניהם, זה לא רק אותיות י' ו-א', י' ק', איש ואישה זכו שכינה ביניהם, פרוס דבר שאפשר יהיה לראות בכל מעשיהם שהשכינה איתם, הם מחוברים לשם. הם חיים ברמה אחרת, במהלך אחר, למרות ששני רגליים באדמה ועומדים על הקרקע. אלה היו האבות, אלה היו האימהות, ואת זה התורה מלמדת אותנו. זה התחיל שבורא עולם ביקש שכל זה יצא דרך העץ, הדבר הראשון שגדל, אבל זה האדמה לא עשה את זה, שזה יצא דרך האדם, וגם הוא לא עשה את זה, כי אדם לא הבין את הטעם של המצוות. כי אם אדם היה יודע את הטעם, ודאי שהוא היה רץ אחרי זה. וזה תמיד האתגר הגדול, למרות שלא מבינים, לדעת שיש סיבה, וכשמחוברים למה שמעלינו, בסוף גם מבינים את הסיבות של כל דבר. אבל היו כאלה שהצליחו, האבות והאימהות, והכוח הזה נמצא בנו כל שבת, שזה מעין עולם הבא. ואת זה לוקחים, משתדלים לקחת לכל ימות השבוע. עם כל זה, יש בכל זאת מקום אחד פה בעולם, שבאמת כל אחד בעיני בשר יכול לראות, אנחנו חיים פה אבל מחוברים לשם. וזה איפה? בית המקדש. על בית המקדש עומדת המשנה באבות בקטע 14. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אישה ארון ריח בשר הקודש, לא ישריח בשר הקודש מעולם, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, לא נראה כאל לכהן גדול ביום הכיפורים, לא קיבוע גשמים את האש של עצי המערכה, למרות שיורד גשם כי אין תקרה שמה, לא ניצחה רוח את עמוד העשן שתמיד עלה ישר, וכך הלאה. אז זאת אומרת, מי שבא לבית המדרש, מה הוא ראה? ראה דבר אחד, ירושלים של מטה, כנגד ירושלים של מעלה. אז לכן, הכל פה נראה אחרת. אין מנהטן של מטה כנגד מנהטן של מעלה. או כל מקום אחר בעולם. רק ירושלים. שם, את זה, את זה, ביקש דוד המלך. את זה הוא ביקש. ביקש כל חייו, למצוא את המקום, ששם באמת כל אחד יוכל לראות. שיעלה לשם שלוש פעמים בשנה לראות בחוש. אנחנו לא חיים פה כאחד, כמו אומות העולם. אנחנו חיים פה עם חיבור מוחלט ללמעלה. וכמה שיותר נבין את זה, כך יותר נרגיש את זה. כך יותר נראה את זה. את זה ביקש דוד המלך. ואת הרעיון הזה שנמצא שם במכפלה, איפה שהאבות נמצאים. ומה זה מכפלה? מעניין. יש כאלה שאומרים חדר בתוך חדר, ויש אומרים חדר ועלייה. מה זה חדר ועליה? בדיוק מכפלה. אלה היו האבות והאימהות. ולכן מעניין, פעם היחידה בתנך שכתוב המוריה, בכתיב מלא בדברי הימים, ששלמה בונה את בית המקדש, שלמה המלך, ויחל לבנות את בית השם בירושלים, בהר המוריה. אומרים בעלי התוספות בקטע ה-15, המוריה בגימטריה חברון. כי זה כל העניין, שלהראות את, שבירושלים מה שחברון מקפלת ועוטפת, בירושלים רואים את זה בחוש. מה שבחברון זה מוסתר, בירושלים זה נגלה. את זה רצה דוד המלך. והוא נשבע ונדר נדר, אם אלה על ארץ יצועי, אם אתן שינה לאף אפי, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. והוא מצא את המקום. והוא חיכה להתחיל לבנות. קדוש ברוך אומר לו, לא אתה, בנך שלמה. הוא אחריך, הוא יבנה. אז בעצם, דוד ושלמה, ורק שלמה, ולא אף אחד אחר מבניו, דוד גילה את המקום, ושלמה בנה אותו לנו ולכל באי העולם. שנבין, אנחנו חיים של מכפלה. זה הפתרה. מה היה כל כך חשוב לנתן ששלמה יבנה את הבית? ששלמה יהיה המלך אחרי דוד, אחד מבניו יהיה מלך. מה זה משנה מי? הרי דוד לא אומר, אז בטח זה בסדר. לא, לא, הוא דווקא, כי רק שניהם יכולים לגלות את מקום המכפלה לעיני כל בשר, מקום המקדש. רק שניהם, אף אחד אחר לא. זה ההפטרה וזה כל הפרשה. זה מערת המכפלה, וזה השידוך בין יצחק ורבקה, שנפגשו במכפלה, ומקימים עוד דור, שממהם יהיה מצא, כזה, שבכל מקום שהוא יהיה, הוא יהיה מחובר למעלה. אם לבן גרתי, אומר יעקב, תרג מצפות שמרתי. איפה שהוא לא נמצא, הוא מחובר לשם. זה ההפטרה. ולכן, תקפל את זה, השפת אמת, בצורה נפלאה, בקטע ה-16, תכלית עבודת האדם, להידבק עצמו בשורש של יון, וזה עצמו, מה שזכתה שרה למערת המכפלה, שדרשו עליה זממה שדה ותיקחהו, ובמדרש שנקרא המכפלה, שמי שקבור בו שכרו כפול ומכופל, ובגמרא יש מחלוקת, אחד אמר זה בית בתים, זו לפנים מזו, שני חדרים, אחד אמר בית ועלייה על גביו, כי מי שחי חיים של מכפלה, הוא חי גם בבית וגם בקומה למעלה, זה אותו דבר, זה אותו בית. ומסתם השניהם אמת, יש גן עדן תחתון ועליון, כמו כן גן עדן עצמו, יש חיצוניות ופנימיות. הכל תלוי בהכנת האדם בעולם הזה, כפי מה שמברר מעשיו, להיות תוכו כברו. הוא משתוקק תמיד להידבק בפנימיות של עצמו, ואז הוא מגיע לשורשו העליון. כי לכל דבר יש שורש למטה, ולצד זה גם למטה. יש פנימיות לכל דבר. אז אם כך, מי ש... כשאנחנו מבינים את ההבנה הזאת, אפשר ללכת צעד נוסף. זה גם מסביר לנו מה קורה עם אברהם, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו ומקיים את ההבטחה. איזה הבטחה? והגדלה שמך, אומר הרמב"ן, הנה כל העריכות של כל המסע ומתן, כדי להראות שההבטחה מתקיימת, והגדלה שמך. קוראים לו נשיא אלוהים אתה. שאלנו, אפשר את ההבטחה הזאת לגלות בשני פסוקים? מה צריך 16 פסוקים? אלא איך הם קוראים לו אנשי חברון? מה אומרים לו? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אז אני בלשון חול כמובן, אז מי זה האלוהים עצמו? הוא הסגן של אברהם אבינו. אם אברהם אבינו הוא הנשיא, אז האלוהים הוא סגן הנשיא. איזה מטבע לשון זאת נשיא אלוהים? נשיא אלוהים אתה, אז איפה האלוהים עצמו? אז הוא האלוהים. אז יקראו לו אלוהים, זה לא נשיא אלוהים. פשוט בעברית. אלא הם אומרים לו, הצורה שבה אתה מנהל את המסע ומתן, הצורה שבה אתה בוכה על שרה, הצורה שכל דבר שאתה עושה, כל צעד, אתה מנסה, אתה מרומם את האלוקים שבו אתה מאמין. אתה מגלה אותו פה במעשיך. כל פרט, איך כתוב שם, תמיד חכם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. גם כשהוא כועס, איך הוא כועס. מה הוא עושה, איך הוא אוכל, איך הוא מתנהג, מה הוא עושה עם המונו, וכל דבר. אז אתה, שאתה עושה את זה בצורה הנפלא הזאת, אתה מרומם, נשיא אלוהים אתה, אתה מנסה את האלוהים שלך, הם לא יודעים מי הוא, אתה מנסה אותו למעלה, זה ברור. אנחנו מבינים שאתה בא ממקום אחר, אנחנו מבינים שאתה מחובר במקום אחר, אז עד הרבה, ככל שיש יותר פרטים, נזכור רק, אברהם אבינו הרי חוזר עכשיו מהעקדה. אברהם אבינו עבר את כל הניסיונות, אברהם אבינו קיבל את ההבטחה של כל ארץ ישראל, עומד לו פה איזה אפרון אחד, מתחיל פה לסחוט אותו, על דבר שבכלל אין לזה שום ערך ושום שווי, חור באדמה, מערה, כי הוא זר, הוא לא יודע מי נמצא שם בכלל. ואברהם אבינו אין, בעדינות ובנחת, מנהל את המסע ומתן, קונה, מגדירים בדיוק מה הם קונים וכולי. זה מרומם את האלוקים שבו אתה מאמין, אתה מנסה אותו למעלה. וכשאדם חי חיים כאלה, ביום יום הוא זוכה שהשטן לא יכול לקטרג עליו. יש דבר אחד של השטן, אין כוח. לא רק שאין כוח לקטרג, הוא נהיה חבר של אותו אדם. הוא ממליץ אליו, לטוב. הנה, אומרים חז"ל בקטע 17 בגמרא ובבטרה. ויהי היום ויבואו בני אלוהים יתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר השם על השטן מאין תבוא? ויען השטן משוט בארץ. נו, אז מה ראית שם ששטת בארץ? מה לפניו ריבונו של עולם שטתי בכל העולם כולו? לא מצאתי נאמן כעבדך אברהם שאמרת לו קום יתהלך בארץ לא קרא לרוחבה כי לך אתננה. ואפילו אחי, בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה עד שקנה בדלת מאות שקל כסף ולא יירר אחר מידותיך. יכול היה להגיד, ריבונו של עולם, הבטחת לי, אז אני התבלבלתי לגמרי, כבר הכל עשיתי, מה אני צריך לשלם על המערה? זאת אומרת, השטן ראה שאברהם אבינו מה? ויתר. איך אומרים לוותר באנגלית? To concede. אברהם אבינו ויתר. פירוש הדבר. אומר השטן, אחד כזה יכול להיות רק מי שבאמת מחובר למעלה. מי יודע לוותר? מי יודע לא להגיד? אחד שרואה את הדברים אחרת. מי שרואה אותם נאו, אז ישר הוא מגיב. בצורה כזה, בצורה כזה. אבל מי שמבין שאנחנו מחוברים למשהו שמעלינו, אז רואים רק עכשיו חלק, מחר נראה את הכל, ובלונג טרם, באורך זמן הוא בעצם יקבל בחזרה, והוא יבין כמה הדבר היה נכון, מה שהוא עשה. רק ירוויח מזה. זה אברהם אבינו. עד כדי כך. כי מול ותרנות כזאת, גם השטן לא יכול לקטרג. זה חזר בין ללמד אותנו. אם ככה, שאלת השאלות, לכן, כמה, אז אם ככה נבין, מה אברהם אבינו קנה? הוא קנה את המכפלה. מה היה בתוך המכפלה? היה עץ והיה מערה. מערה עם מכפלה, בית ועלייה, או שני חדרים כפול, ועץ. כי כשהקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי, זה לא עבד. ביקש הקדוש ברוך הוא שיעבוד אצל מי? אצל האדם, וזה גם לא הצליח. איפה זה הצליח בפעם הראשונה? אצל האדם. יש אדם הראשון, ויש האדם, יותר מהאדם הראשון, שמי זה? אברהם אבינו. חז"ל אומרים לנו בקטע ה-19, אברהם אבינו נקרא ביהושע האדם הגדול בענקים. למה קורא אותו גדול? שהיה ראוי להיברות קודם אדם הראשון. אלא אמר הקדוש ברוך הוא שמה יקלקל, ואין מי שיבוא אחריו ויתקן. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא את האדם תחילה, שאם יקלקל, יבוא אברהם ויתקן. יתקן תחתיו. אברהם אבינו הוא זוכה במערת המכפלה, הוא חי חיים של מכפלה, הוא זוכה בכל העץ אשר בשדה המכפלה. הוא הראשון שעץ פרי עושה פרי, שגם הפעולה היומיומית שלו היה בקידוש השם. לא רק התפילה, לא רק המצווה, לא רק החסד, כל צעד, כל פעולה, כל מסע ומתן, כל דבר שהוא עשה, שעל פניו נראה כאילו דבר רגיל שכל בני אומות העולם נוהגים, אצל אברהם זה היה אחרת. זה היה, אם יראו, זה מחובר למשהו שגבוה יותר. ואם ככה, איך באמת אנחנו זוכים לדבר כזה? איך אנחנו זוכים לכזאת מעלה גדולה שיש בה גם אפשרות לחיות חיים של מכפלה? שני דברים. א', להיות מחוברים למשהו שנמצא למעלה. יש לנו פה בעולם דבר אחד שבא לנו משם. ומה זה? התורה. לוחות הברית. שברי הלוחות. הם העדות, איך כותב לנו הרמב״ם, למעלה בקטע 22, בפרק י' בלכות ספר תורה, בסוף ההלכות, מצווה לייחד לספר תורה מקום לכבדו ולהדרו יותר מדי. לתת כבוד מיוחד, למה? דברים שבלוחות הברית הם הן שבכל ספר וספר. דברים שבלוחות הברית, עשרת הדיברות, נמצאים בכל ספר תורה. אז בגלל זה הספר תורה הוא ספר תורה? זה לא רק לוחות הברית, יש את הכל, יש עוד מצוות. אלא לוחות הברית זה העדות, זה בא משם. אז כמו שזה, כל התורה היא משם. זה תורה שלא משתנית ולא מתחלפת. כל התורות הנוספות עברו שינויים כי הם ינקו מהתורה שלנו. וזה משתנה כל פעם בצורה כזו או אחרת לפי הזמן. התורה שלנו היא אותו דבר. והרמב"ם ממשיך בקטע 23, כל מי שיושב לפני ספר תורה יושב בכובד ראש, באימה ופחד, שהוא העד הנאמן לכל באי עולם, שנאמר והיה שם בך לעד. זה העד הנאמן, העד הנאמן לכל באי עולם, זה התורה. אז כי התורה בעצם מראה לנו שאנחנו, התורה שלנו, אנחנו מחוברים למה שמעלינו. זה דבר אחד. ודבר נוסף, זה מערת המכפלה. לולי מערת המכפלה, אומות העולם היו באים ואומרים, מי אברהם, מי שרה, איפה היו דברים כאלה? מי אמר סיפור את הסיפורים האלה? איפה הם? אבל איך? הנה הם פה. מה זאת אומרת איפה הם? הם פה. וכל הדורות העבירו את זה, מדור לדור. פה הם נמצאים, וזה מקום קדוש. ומי דאג לזה? שכל הדורות ידעו שפה הם נמצאים וזה דבר קדוש? לא, אפרון. אפרון רצה את 400 שקל כסף והלך. אבל אנשי חטא הבינו, אלה שאמרו לו נשיא אלוהים אתה בתוכנו, הבינו, זה לא סתם אדם, זה לא סתם אישה, אלה אנשים מיוחדים, הפכו את המקום הזה למקום קדוש, וככה שימרו אותו מדור לדור, מדור לדור. זה העדות הנאמנה, העדות הנאמנה שאנחנו באמת עם הנצח, אנחנו מחוברים למקום הזה, ואנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא דרך התורה ודרך המכפלה. כי מה יש לו לאדם בעולמו? מה יש לו? קניין דלת אמות. זה מה שנשאר לו. כל השאר עובר, מתפזר. לפה, לשם, אבל זה מה שיש לו. הנה, הם פה נמצאים. איזה אפשר להכחיש? לכן, לאוזן שומעת, כמה נפלא הדבר. איך אומרים לנו חז"ל בקטע השלישי? אמר רבי אלעזר, כמה דיוטות, כמה דיו משפח, כמה קולמוסים נשברו כדי לכתוב בני חטא. 10 פעמים כתיב בני חטא, בני חטא. למה היה חשוב שבפרשי כנגד 10 הדיברות ללמדך שכל מי שהוא מברר מכחו של צדיק כאילו קיים 10 הדיברות. מה זאת אומרת? מה הקשר בין בני חטא ל10 הדיברות? כמו ש10 הדיברות זה עדות נאמנה, זה העדות. עד שגנזו את הארון תמיד הצביעו, הנה, מה יש לכם בהם התורה שלנו? בואו תראו, זה פה בארון. אחרי שזה נגנז, אז כל התורה היא העדות נאמנה. אותו דבר, קבורת האבות והאימהות במערת המכפלה. אז בני חטא, הם דאגו לזה. הם ביררו את המקחו של צדיק, הוא פה, הוא קנה, כן, אנחנו ראינו. והדורות הבאים אמרו, כך שמענו. וככה זה עבר מדור לדור, ואף אחד בעולם לא מכחיש את זה. אין אמונה שמכחישה שהאבות והאימהות הם לא שם. אז זה בדיוק כמו, מה? כ10 הדיברות. אז כל המקיים מקחו של צדיק כנגד 10 הדיברות, כאילו קיים 10 הדיברות, אומרים חז"ל. זה מה שחזר מלמדים אותנו. לכן הפרשה הזאת, כל עניינה ללמד אותנו שכל אדם במה שהוא מתעסק, במה שהוא עושה, אם זה מחובר למה שמעלינו, אם דרך ההתעסקות מתרבה כבוד שמיים, זה נקרא לחיות חיים של מכפלה. זה החיים של מכפלה. וכשאדם חי חיים של מכפלה, הברכה היא ברכה כפולה. ברכה מקופלת, איך אומרים חז"ל? השם המכפלה בקטע 21 מלמד שמכפלה בעיני כל אחד ואחד, דבר שכל מי שהוא קבור בתוכה, בטוח ששכרו כפול ומכובד, וכל מי שחי, שכרו כפול ומכובד. השטן לא יכול לקטרג עליו. נפח להיות אוהבו. זה המעלה הגדולה. ולכן כמה נפלא, מה שחזר מלמדים אותנו, שרב קיסמה אומר בקטע 20, מערת המכפלה סמוך לפתח גן עדן, כשנשמה יוצאת מן העולם הזה, היא נכנסת למערת המכפלה, ששם פתח גן עדן, והיא פוגשת באדם הראשון, ובאבות שהם שם, כי זה המהלך. כי כדי להגיע לשם, חייבים לעבור דרך נקודת החיבור, הגשר, זה המכפלה. אדם חי פה ומחובר לשם, הוא עובר דרך שם. ולשם הוא יכול להגיע. לכן את זה, חז"ל מלמדים אותנו. לכן, אלה שני המקומות הכי רגישים. הר מרום הרים, המקום שבו מעיד עדות נאמנה, גם כשהבית חרב. הרי למה גנזו את הארון? כי שלמה המלך ידע שעתיד הבית להיחרב, כותב הרמב"ם. אז אמנם על פניו אין מקדש, אבל הקדושה קיימת. הקדושה קיימת, והם יודעים שזה שלנו. העולם יודע. כל העולם, כולל הישמעאלים, יודעים את זה. והמקום האבות, אותו דבר, אלה שני המקומות הכי רגישים. אז עד כמה שאנחנו חיים פה, חיים של מכפלה, חיים עם כבוד שמיים, ומרבים כבוד שמיים, כל אחד בתחום שלו, זה נותן לנו את האפשרות של הר מרום הרים, זה נותן את האפשרות שיבנה הבית במהרה, שכמו שראינו בהר המוריה, המוריה בגימטריה חברון. אז נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, בשבת הזאת, שהרי כל פרשיות השבוע, זה לא רק פרשת השבוע שקוראים בלוח, אלא זה הפרשה של השבוע. רואים שזה הפרשה של השבוע. של השבוע, של השבועות. אז לכן נראה את הדברים באמת, באופן הזה, בצורה הזאת, בדרך הזאת, אני אזכה באמת, דרך החיבור של חיים פה ומחוברים לשם, ליצירה הנכונה של בעיצר עם שני יהודים, אז מכוח זה נזכה באמת לראות את הכהן, ראש המשמרת, שולח את אחד הכהנים לגג, לבדוק אם עלה השחר עד שבחברון, אז אפשר להתחיל לעבוד איפה? בהר מרום הרים, בהר הקודש בירושלים.